שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ישעיהו. אנחנו בפרק סמך ג', פסוק י"ח. פסוק י"ח, האמת היא שהוא המשך של פסוק י"ז, לא רק בגלל שהוא נמצא אחריו, אלא בגלל העניין. אז בואו נקרא. בפסוק י"ז, עסקנו בו פעם שעברה, אבל בכל זאת. למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. שוב, למען עבדיך שבטי נחלתך. הסברנו את הפסוק הזה לפי פרשנותו של הרמב״ם, בספר שמונה פרקים, פרק שמיני. הרמב״ם דן בשאלה למה התכוון הנביא. למה תטענו השם מדרכיך? אז זה נראה כאילו שהקדוש ברוך הוא, בכוונה, מטעה אותנו מהדרך. אם זה נכון, הפירוש הזה, אז זה סותר את אחד מעקרונות היסוד של היהדות, שהוא הבחירה החופשית. אנחנו בוחרים בין טוב לרע. לא הקדוש ברוך הוא בוחר בשבילנו. אנחנו בוחרים לעשות טוב ולעשות רע. אז מה זה הביטוי הזה? למה תטענו השם מדרכיך? אומר הרמב״ם, הכוונה היא לתפילה של הנביא. הנביא אומר, כאשר אתה זורק את עמך בגלות, ואתה נותן עליונות לאומות העולם, זה גורם לאנשים לעזוב את תורתך. אומרים, הנה, הגויים מצליחים, עם ישראל לא מצליח, סימן שהשם הוא לא איתנו. זה אומר שכל התורה, חלילה, איננה אמת. אז בזה אתה אומר, אתה גורם לנו לטעות מדרכיך. מצד האמת, אין שום קשר בין העניינים. גם כשעם ישראל נתון בשפל, התורה היא אמת. וגם כשעם ישראל, על הגובה, התורה היא אמת. לא בגלל המצב הפוליטי, אנחנו יודעים שהתורה היא אמת. היא אמת מצד עצמה, יש לזה ראיות וכדומה. אבל נפש האדם בנויה באופן כזה שהיא מתפעלת מן השלטון או מהיעדרו. לכן אומר הנביא, למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. והראיה שזה הפירוש, זה המשך הפסוק, אומר הרמב״ם. שוב, למען עבדיך שבטי נחלתך. כלומר, הנביא אומר, על הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, תשוב אלינו, תשוב את שבותך יחד עם שיבת השכינה לציון, למען עבדיך, שבטי נחלתך, כדי שעבדיך, שהם שבטי נחלתך, יהיה להם פתחון פה מול האומות. כן. האם הנביא צופה את העתיד, או שהוא מדבר על תקופתו, גלות עשרת השבטים וכדומה. אין לי שום דרך לדעת. ייתכן שגם וגם. אל תשכח שהרמב״ם אמר לגבי התהליכים של הגאולה, שאין אדם יודע בדיוק מה יהיה הסדר של הגאולה, משום שדברים אלה סתומים הם אצל הנביאים. ויש לנו שתי אפשרויות להבין לדברי הרמב״ם הנפלאים האלה. או שהדברים האלה שאצל הנביאים הם סתומים עבורנו, אנחנו לא יודעים למה התכוונו הנביאים, או שהדברים הם סתומים גם אצל הנביאים. כלומר, עבור הנביא, הנביא מתנבא, אבל זה סתום לו. הוא עוד לא יודע למה זה מכוון. בסדר, אז זה יכול להיות כך? יכול להיות כך. אין לי דרך להכריע. כלומר, אתה מקשה על הרמב״ם מהרמב״ם. יפה. איפה הרמב״ם אומר שהדברים האלה סתומים הם אצל הנביאים? באותו פרק שאתה מצטט. לא מקום אחר. הרמב״ם שם אומר שהמשיח יבנה המקדש, יקבץ נדחי ישראל וכו'. אחר כך הוא כותב, כל מה שאמרתי לך זה לא דווקא לפי הסדר הזה. כי אדם לא יודע מה יקדם, מה יהיה אחר. כי דברים אלה סתומים הם אצל הנביאים. וכאשר יבוא משיח או אחרית הימים, אז כולם ידעו למה זה היה מכוון. בסדר? למשל כתוב, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא ייכרת מן העיר. האם הנביא ידע בדיוק שזאת תהיה מלחמת תש"ח, שתוצאתה תהיה חלוקתה של ירושלים? לא. עכשיו, רטרואקטיבית, אנחנו מרימים טלפון לזכריה הנביא, ואומרים לו, אתה יודע, מה שאמרת, הכוונה למה שקרה בתש"ח. בסדר? ואז ממשיך הנביא ומתלונן, למצער ירשו עם קודשך, צרנו בוססו מקדשך. מה זה מצער? זה אינה משון מה שמצר, כן, גם העין, מצר ומצער כאחד, למצער ירשו עם קודשך, צרנו בוססו מקדשך. מה זה בוססו? כאילו שדורכים על המקדש, כן? כמו מתבוסס, כן? היינו מעולם, לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם, לו קראת שמיים ירדת, מפניך הרים נזולו. מה הוא רוצה, כן, להגיד? הוא אומר, אל תיתן עדיפות לאומות העולם, הרי מעולם לא נגלית אליהם כמו שעשית עמנו בהר סיני. אז למה אתה עכשיו נותן להם עדיפות? אנחנו העדים לדבריך, העדים לקיומך. אז תיתן לנו יחס בהתאם. כן? זו הטענה של הנביא. אני חוזר לביטוי. היינו מעולם. כלומר, תמיד היינו, אנחנו, מאז ומעולם, מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה אלוהי העמים, אלא הוא היה אלוהינו. לו קראת שמיים וירדת. כן, כלומר, מה זה קראת שמיים וירדת? זה מעמד הר סיני. מפניך הרים נזולו. יש פסוק, הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני אלוהי ישראל. נכון? יש פסוק כזה. הערים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. כן. לו עם א', זה כמו לו בלי א'. אילו, כן? אילו היית קורא. כלומר, היה מקום לדבר, לו היה המצב שקראת השמיים בשבילם, לא עשית את זה. עשית את זה רק בשבילנו. לו קראת השמיים, מראת, מפניך הערים נזלו. פרק סמך דלת. הפכו לנוזלים. הפכו לנוזליים. לא. לא כיפשו, ודאי שלא כיפשו אותו. למשל כתוב, תראה, רגע, אני אסביר. תן לי להסביר רגע אחד, והדברים יתבררו ללא כל צל של ספק. יש אדם הולך בעולם הזה, והוא עומד על הר. למשל, הנה אנחנו יושבים כאן בקריאת משה אשר בירושלים, על הר. וחוץ מזה שיש הר, וההר הוא מוצק, יש גם קולות. אנחנו מדברים, הנה קולות. ההר נשאר, הקולות עפים. יוצא שהיותר משמעותי בעולם של האדם זה ההר. והקולות לא משמעותיים. אבל במעמד הר סיני נאמר, וכל העם רואים את הקולות, פתאום הקולות הפכו להיות הדבר האובייקטיבי, ואת ההר, עשן, מה זה עשן? הפך להיות עשן. כלומר, העולם מתהפך. הדבר המשמעותי נהיה למעלה, והדבר הלא משמעותי נהיה למטה. לכן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, הם נבהלו, כי זה המצב של המוות. במצב של המוות, העולם הזה לא משמעותי, עולם הבא, כן, עולם העליון, כן. אז זה מה שכתוב כאן, שההרים נזלו. מה זה ההרים נזלו? הם הופכים להיות חסרי משמעות. זה הכוונה. הרים נמסו כדונג, נכון? לא, מדובר על הר סיני. נכון, הרים נזלו. כן, נכון. אתה אומר, נזלו מפני השם שהוויה שהיה גשם. שהיה גשם. אני חושב שהמשמעות פה, שהערים כדונג. נמסו מלפני השם. יש פסוק כזה, נכון? בתהילים. הרים כדונג, נמסו. לאו דווקא, אבל זה בא לומר שכאשר יש מפגש בין הבורא לנברא, העולם מתערער. היציבות של העולם מתערערת. זה המשמעות. יכול להיות שזה גם ביטוי של גשמים שיורדים, אבל זה, לדעתי, זה משני לעומת עצם האמירה הזאת, כן? הגבעות תתמוגגנה, גם כן. על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. טוב, שם זה אליגור. טוב. כקדוח אש המסים. מים טבעי אש. להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו. בעשותך נוראות לא נקווה, ירדת מפניך הרים נזולו. כאן ברור? טוב, זה משלים. כקדוח אש המסים. מה זה מסים? דברים נמסים. דברים שיכולים להתמסמס. למשל, מתכת. מתכת הופכת לנוזלית כשמחממים אותה, נכון? כי קדוח אש המסים, כמו שהאש ממיסה את מה שיכול להמיס. בסדר? מים טבעי אש, האש גורמת למים לבעבע. כן? עד כדי כך שהגמרא שואלת אולי, ואם המבעה זה המים, ואם המבעה זה האש, מסכת בבא קמא. אז במצבים כאלה, להודיע שמך לצריך. מפניך גויים ירגזו. כלומר, זה המצב שאולי צריך שיקרה. אומר הנביא, כמו שבמעמד הר סיני אתה בקעת את העולם, מפניך הרים נזולו, אולי תעשה את זה עוד פעם, כדי שצריך יראו ממך, ירגזו מפניך. בסדר? זה ציפייה להתגלות. בעשותך נוראות, לא נקווה. ירדת מפניך, הרים נזולו. כלומר, כשאתה תעשה נוראות, לא נצטרך יותר להיות במצב של כיווי. אתה כבר מתגלה. ירדת מפניך, הרים נזולו. ומעולם לא שמעו, לא האזינו. על מי הוא מדבר? על הגויים. כלומר, זה המשך התלונה. אם הגויים כאלה לא חשובים לך, אז למה אתה נותן להם עליונות? עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. הבנתם? זה נאמר על עולם הבא. על זה נאמר בגמרא, כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה. זה פשוט מאוד. הנביא אומר שיש ממדים של חיים שמעבר להשגת האדם. אנחנו בני ישראל קצת שמענו על זה. אבל גם למרות ששמענו על זה, עין לא ראתה. קל וחומר הגויים. אז בעצם מה אומר כאן הנביא? כיוון שאנחנו אלה שמעידים על קיומך, אז לנו מגיע יחס מיוחד. מה שהוא אומר. בסדר? בכלל הדברים שרק אנחנו קצת שמענו עליהם, יש מה שעין לא ראתה, שזה מה שיעשה למחכה לו. דהיינו עולם הבא. מה זה קשור לתנית חכם? יש שם שתי דרשות. כל הנביאים לא ניבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה. בסדר? ופליגה דשמואל. יש שם מחלוקת. האם בעל תשובה עליון מצדיק גמור או להפך. אבל הבאתי את הדרשה האחרת. אני הבאתי את הדרשה של כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח, אבל עולם הבא עין לא ראתה. זה כי זה גם הדרשה שהרמב״ם החליט להביא בהלכות תשובה. אז עין לא ראתה, אלוהים זו יתחה יעשה לא יכולת לו. פה עולה שאלה, למה הנביאים באמת לא מדברים על העולם הבא? למה הנביאים לא מדברים על העולם הבא? אתה לא יודע? האקדמיה מה אומרת? שהם לא האמינו בזה. ומה חז"ל אומרים? שהם לא האמינו בזה גם כן. כן, אבל צריך להבין, יש הבדל בין הלא האמינו של האקדמיה לבין הלא האמינו של חז"ל. אי אפשר, לא, פשוט מאוד. אומר המהר"ל, אי אפשר לדבר על דבר שאין לך כל חוויה ממנו. לכן כשמישהו אומר, תשמע, אני לא מאמין בעולם הבא שלכם, יכול להיות שהוא צודק, כי אין לו דרך לדעת על מה מדובר. מובן? מישהו שמע שהדתיים מדברים על עולם הבא. מה הוא שמע? כל מיני סיפורי אגדות. אין לו בעצם, שום דתי לא יצליח להעביר לו על מה מדובר באמת, כי גם הדתי עצמו לא יודע. ולכן הכופר בעולם הבא הוא לא לגמרי טיפש. הוא כופר בציור הזה. כי הציור הזה באמת הוא לא נכון. אז כן, הוא אז. כן, אתה שואל שאלה יפה. למה חז"ל מדברים על דבר שאי אפשר לדבר עליו? תשובה, כי זה תפקידם של חז"ל לדבר על מה שאי אפשר לדבר עליו. כלומר, אנחנו עושים מה שנקרא אקסטרפולציות, כמו המתמטיקאים. המתמטיקאים מדברים על כל מיני דברים שאף אחד לא ראה בחיים שלו. למשל, המספר 2. האם ראית אי פעם את המספר 2? לא, גם אני לא ראיתי לפחות, ואני מניח שגם אתה לא ראית. ואני לא חושב שיש מתמטיקאי אחד בעולם שראה אי פעם את המספר 2. אבל אנחנו מדברים על זה. יחסים בין 2 ל-4, לא להפריע בין 2 ל-4, שורש 2, שורש 4 וכו'. כן, כל מיני דברים מדברים. למרות שאי אפשר להשיג. הלבושים, בסדר, אז זה בדיוק העניין. ברגע שאתה יודע שזה לבושים, אתה יודע שאתה לא מדבר על הדבר עצמו. ולכן הנביאים שהם אנשי אמת אינם יכולים לדבר על דבר שאין להם השגה בו. אבל החכמים מעולם לא נדרשו להשיג את הדברים, לכן הם יכולים לדבר. מובן? כן. הנשמות חצובות משם. לכן יש לנו אינטואיציה. יש לנו אינטואיציה, אבל אי אפשר לדבר. כן? אפשר, נגיד, אפשר לדבר בלי לדבר. זה מה שאומר כאן הנביא. עין לא ראתה. אלוהים, זולתך, יעשה למחכה לו. אז הנביא יודע שיש מה שיעשה למחכה לו, אבל הוא לא יכול לדבר על זה. כן. מה? אני מבין, אבל זה כבר בנוי על תוהו. זאת אומרת, אני רואה למשל מישהו של... אני רואה נגיד חליפה ונעליים. אני מניח שבתוך החליפה והנעליים יש מישהו. אולי, אולי לא. זאת אומרת, אין לי דרך של קביעת ודאות בדבר הזה. ארבע קלמנטינות זה נכון, אבל מי אמר שזה נכון בעולם האבסולוטי? ברור, איך אומר הארי, אתה משיג את ראשית הדבר מאחריתו. בסדר. אבל הנביאים, הם אומרים רק דברים ודאיים. דברים ש... לא יותר מזה. הנביאים אומרים רק דברים חווייתיים, שהם חווים אותם. מאחר ואני חוויתי 4 קלמנטינות, על זה אני יכול לדבר. אני לא יכול לדבר על המספר 4.
אז אם הנביאים לא אמורים לדבר על זה, למה חז"ל מנסים לפסוקים ולעוות אותם, להגיד שזה
מתכוון? אז למה חז"ל מכניסים את זה לפסוקים? כי זה תפקידם של חז"ל. להעביר את הידיעות האלה להמון. מסביר הרב קוק בספר עניה, וגם בספר אורות, וגם בספר אורות התורה, בהסברים שונים, שיש תקופות שאסור לדבר על עולם הבא, כי זה מזיק מכל מיני סיבות, ויש תקופות שחייבים לדבר על עולם הבא, כי אם לא תדבר זה יזיק. בסדר? במובן מסוים ניתן לומר שהרב קוק מאמץ את השיטה של המחקרים, רק הוא מעלה אותה למקום עליון.
אז,
כי אי אפשר בימי חז"ל לדבר כמו שאתה מדבר עכשיו. הנפשות עוד לא בנויות לזה. הם צריכים בני אדם צריכים להרגיש רצף. הם צריכים להרגיש שדוד המלך היה ראש ישיבה. או? ככה הם צריכים להרגיש. כי אי אפשר לבנות את הנפש של בני אדם על חילוק בין זמן הנבואה לזמן שאחרי הנבואה. רק אחרי אלפי שנים אנחנו במבט מספיק מופשט כדי לעשות הבחנות כאלה. אל תגיד מילים כאלה, לא יפה. אתה מזכיר לי מה שהרב קוק כתב לרב משה זיידל. הוא אומר לו, אמרת שלפי דבריי התורה מתפתחת. חס וחלילה, לא אמרתי דבר זר כזה. כל מה שאמרתי הוא, ואז יש הסבר ארוך, שהתורה מתפתחת. בסדר, אבל לא מדברים ככה. כן, בבקשה. כי זה תפקידם. כלומר, ברגע שבזמן החכמים מסתלקת הנבואה. פסקה הנבואה. אז אין יותר מפגש חווייתי עם האלוהות. אז על מה יש כן? יש שכל. והשכל הוא מופשט. כן, במקום הנבואה החוכמה. עכשיו אני אגיד יותר מזה. בזמן בית שני, נגיד בזמן בית ראשון, ניקח את ההסבר באורות. בזמן בית ראשון, החיים היו טובים. כלומר, הייתה אפשרות לראות את נועם השם בעולם הזה. בימי בית שני, העולם הזה הפך להיות גיהינום. אז מה תגיד לאדם? אם תהיה בסדר, יהיה לך חלק לעולם הזה? לא רוצה, זה גיהינום. אלא אתה אומר לו, יש לך חלק לעולם הבא. כן, בבקשה.
אם אתה אומר שאפשר להוכיח את העולם הבא, אז אולי הכופר צודק.
הכופר צודק בדרכייה שלו את הציור העממי של העולם הבא. הוא אומר, אני אי אפשר להוכיח את זה, אני לא רוצה להיות שייך לדבר שאתם טוענים שיש עליו הוכחה כשאין עליו הוכחה. אז איך אנחנו יודעים שיש עולם הבא? אתה רוצה תשובה? מאיפה אנחנו יודעים שיש עולם הבא? התשובה היא שאבותינו סיפרו לנו. לא. לא, הם אנשי אמת. הנביאים, ודאי, לא. יכול להיות שבחוגים הפנימיים של הנביאים כן דיברו על זה, אבל לא רצו לדבר על זה. זאת אומרת, לא רצו למלא את להאמין בדבר, הכוונה, לחיות על פי זה. לא להאמין שיש. היום בעברית שלנו, היום כשאומרים להאמין במה שהוא, הכוונה לקבל כאמיתי שדבר זה ישנו. זה נקרא להאמין בשפה שלנו היום. אבל בימי קדם, להאמין הכוונה להיות מחובר לדבר. שאני חי על פי זה. אתה יודע? וזה, הנביאים לא חיו על פי זה. יאו, תהייתי. כן, בבקשה. או שאי אפשר להתפרח יורכי פלאי.
זה לא אומר שהם לא אמת.
נכון, נכון. אכן, אכן, אכן. נכון. עכשיו, יכול להיות שביום מן הימים התפיסה שלנו תתגדל ואנחנו כן נתפוס דברים שעבורנו היום הם אקסיומטיים. יכול להיות. כן. האם הרב קוק ממלא פונקציה נבואית או חזלית? הכל. הוא עושה סינתזות. הוא עושה סינתזות. אני לא יודע הראשון או לא הראשון, לא, הוא עושה סינתזות, זה העבודה שלו, בשביל זה הוא קיבל משכורת. בסדר? אנחנו מדברים כל הזמן על עולם הבא, אלא מה? בימינו קרה דבר מאוד מעניין. אמונת עולם הבא ירדה מאוד בעם ישראל. מעניין, לא? כי חזר הכלל. אז אנשים מוכנים למסירות נפש, בלי להאמין בעולם הבא. מעניין. יש דבר כזה. יש אדם מוכן לצאת למלחמה, למסור את הנפש, ואם תשאל אותו, תגיד, אתה מאמין בעולם הבא? יגיד לך לא. יש פה דבר משונה, לא? זאת אומרת שבני האדם כבר הפסיקו לדאוג לגורלם הפרטי, והם מחוברים אל הערה הרבה יותר כללית. נשמע את הכלל.
שהקטליזטור הזה זה לא האמונה בעולם הבא, אלא
יפה. יפה, יפה. כן, פעם היית אומר ליהודי שכדאי לשמור מצוות, כי יהיה לך אישית גן עדן. היום זה פחות משמעותי. עובדה. או התקדמות לבית שלישי. למה רטרו לבית שלישי? טוב. אבל עליית מדרגה שוברת דרך איזשהו משבר אמונה. בסדר, זה קורה. השיח על עולם הבא הפרטי הוא גלותי. אבל מצד האמת, העולם הבא הוא כולל את הפרט, את הכלל, הכל מחובר. בסדר? זאת הסיבה שבימי בית ראשון היו אומרים ברוך השם מן העולם. ורק בימי בית שני שקלקלו המינים, אז צריך להגיד מן העולם ועד העולם. כן. ודאי, יש גם עולם הבא בעולם הזה. יש אפילו ביטוי בחז"ל, לא? עולמך תראה בחייך. יש ביטוי כזה אצל חז"ל? טוב. טוב, אז בכלל הדברים פה של הנביא הם כמין פנייה. כן, פגעת, אריה, אני חושב ש... זהו, הגענו לסיום השיעור. שלום.